slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי ב' בתמוז תשע"ט. מסכת ערכין, דפים י"ט וכ'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. השבת הזאת, שבת פרשת חוקת, ג' בתמוז, בשנת בית אלפים תף פי תת, יהושע בן נון העמיד חמה בגבעון וירח בעמק הילון עד שנקם השם באויביו, בחמשת מלכי האמורי, כאמור בספר יהושע, פרק י'. כן נזכה במהרה בימינו, עזרת השם ובישועתו לניסים ונפלאות, ולביאת משיח צדקנו, אמן כן יהי רצון. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורטים לפרשת השבוע, כי הרגלנו בסייעת הדשמיא בערבי שבתות וימים טובים, והשבת פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. לשון בעל הטורים, שמה חוקת התורה לבערימכם את חלבו ממנו בסוף הפרשה הקודמת. רמז, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. וקשה מאוד איך נרמז בפסוק הזה עניין המן. ונראה, אומר הגאון מצ'יבין, שיש בפסוק רמז נפלא, בערימכם את חלבו ממנו. כאשר נרים ונוציא את מניין חלבו, הגמטריה של חלבו, שזה ממבב מן המניין ממנו, שזה 136, יישאר מן. והוציא אותה אל מחוץ למחנה, הכוונה לפרה אדומה, ולאיכן מוציאים אותה, על כך אומרת המשנה במסכת פרה, פרה וכל סומכיה ועוזריה יוצאים להר המשחה והר הזיתים. ויש לתמוע, הרי נחלקו המוראים במסכת צבחים דף קוף י' ג' בפרה אדומה שנשחטה מחוץ למקום הבדוק לה, שאין תחתיו קבר התהום. ריש לקיש פוסל, רבי יוחנן טוען כנגדו שכל ארץ ישראל בדוקה וטהורה ואין הפרה נפסלת, אלא כשנשחטה בתוך חומות ירושלים. שהרי כתוב והוציא אותה, ויסוד מחלוקתה מבואר שם, שריש לקיש סבר, ירד מבול בארץ ישראל ונשקעו בה עצמות המיתים ולכן נטמאה, ורבי יוחנן סבר, לא ירד מבול בארץ ישראל. ולפי זה צריך להבין מדוע המשנה נוקטת שהפרה יוצאת להר המשחה דווקא, הרי בגמרא מבואר שהפרה כשאירה ובלבד שתשחט במקום טהור, ומחוץ לחומות וכנגד הפתח של הר הבית. אלא שמצינו במדרש ששואל, מאיכן הביאה יונה ששלח נוח את עלי הזית? אמר רבי לוי, מהר המשחה. היינו שהר המשחה לא נשטף במבול. כעת מבוארים דברי המשנה היטב. שכן הר המשחה הוא המקום היחיד בעולם שגם ריש לקיש יסכים, שהוא מקום בדוק וטהור, מפני שלא ירד בו מבול, ולכן לכתחילה הוא המקום בו ראוי לשחוט את הפרה האדומה. ומפליא הדבר שבדיוק במקום הטהור ביותר בעולם שלא נשקעו בו עצמות מיתי המבול, הוא הר המשחה, הוא הר הזיתים. שם קבורים עצמותיהם של צדיקי עולם. ועוד וורט, ושחט אותה לפניו. דבר תמוע מצינו בתרגומו של יונתן בן עוזיאל, ויבדקני בתמנס רי טרייפן. צריך שיבדוק את הפרה ב-18 בדיקות שאינה טרייפה. וקשה, הרי גמרא מפורשת היא בחולין דף י' שהואיל והפרה אדומה נשרפת שלמה ואי אפשר לבודקה, לכן אינה צריכה בדיקה. מדוע יונתן בן עוזיאל מצריך בדיקה? אמנם מצינו בברייתא של מלאכת המשכן, שטוסות מביאה במסכת שבת דף חב ב', שעמוד ענן היה משקף כל דבר שנסתר מעיני אדם, והיה אפשר להסתכל בחבית, ועל ידי הענן היה נגלה מה שבתוכה. לפיכך יש לומר שהתרגום יונתן מדבר על הפרה האדומה שנעשתה במדבר, אשר היה אפשר לבודקה על ידי עמוד ענן, אף אם יותירוה של אימה, אבל הגמרא מדברת על פרה אדומה של דורות שאינה צריכה בדיקה, הואיל ואין אפשרות לבודקה. בזה מתבארים יפה דברי רשי כאן, זר שוחט ואל הזר רואה, נתקשו בהם המפרשים. לשם מה היה צריך אלעזר לראות את השחיטה? אבל לדברינו הכל מובן. היה רואה על ידי עמוד הענן את תוך הפרה האדומה, ובודקה בחי סימנים. אלה הם החי וראי הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת חוקת, וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו דפינו היומי אתמול, והוא היה דף חי, דף י"ח, במסכת אירחין, בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, רואה קבוצת אנשים ועידיו ביניהם, באיזה לשון הם ישביעם ויכפרו, יתחייבו קורבן, באיזה לשון יהיו פטורים ומדוע? והתשובה היא, אם אמר לכל הקבוצה, אני משביע אתכם, פטורים הם משום שנאמר, והוא עד, והוא לא ייחד את עידיו. אבל אם אמר משביע אני את מי שיודע לי עדות, חייבים משום שייחד את עידיו. שאלה שנייה, לעניין מה הקיש הכתוב נדרים לערכין ולעניין מה הם חלוקים? התשובה, הם הוקשו לעניין בית דינים. א', מרגלית לקלים, שעני שיש בידו מרגלית, שמים אותו במקומו ולא מחכים להעלותה לעיר ולמכור אותה ביוקר. ב', לדון בכבודו, ששווי עבר שהנשמה תלויה בו כשווי הגוף כולו. והם חלוקים שהנודר משלם כשוויו בשעת התשלום, ובערכין משלם כשעת הערך. שאלה שלישית, מניין שאומר דמי עליי משלם כשוויו בשעת התשלום ולא כשעת הנדר? רשי אומר שזו סברה שהרי מניין נדע כמה היה שווה בשעת הנדר, ותוספות אומר שישנו פסוק המלמדנו זאת. שאלה רביעית, מה עם מחלוקת תנקמה ורבלזר לגבי גיל האדם שקובע את ערכו והתשובה? לתנקמה, מישהו בן 5 ויום אחד, או 20 ויום אחד, או 60 ויום אחד, נידון כלמעלה ממנו, ורבלזר, נידון כלמטה ממנו עד שיהיה בן 5 וחודש ויום אחד, או בן 20 וחודש ויום אחד, או בן 60 וחודש ויום אחד. שאלה חמישית, מהי כוונת הברייתא ששנים של בן ובת הם מעט לעט? התשובה, רב גידל מפרש שכוונתה לעניין ערכין, ורב יוסף מפרש שכוונתה לעניין כל הדינים המובאים בפרק יוצא דופן התלויים בגילאי בן ובת. השאלה השישית והאחרונה על דף חי, איזה עניין מבאר את הגמרא על פי מאמר העולם ומהו המאמר? התשובה, שערך זקנה ביחס לערכה הקודם גדול משל זקן. וכפי שאומרים העולם, כשזקן בבית שבר בבית, כשזקנה בבית, מטמון בבית. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף חי, דף י' ח' במסכת אירחין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שישי ב' בתמוז תפשין עין ת' ערב שבת קודש פרשת חוקת. קר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפים י' וכף במסכת אירחין. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק החמישי של מסכת אירחין. פרק ששמו האומר משקלי עליי, פרק שתחילתו בדף י' עמוד א' בשורה השישית. פרק שמתחיל במילים במשנה האומר משקלי עליי. מן המשנה הראשונה פותחת את הפרק החמישי. בדף י' עמוד א', כעת בסייעת הדשמי הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק הזה ממשיך לדון בחיובים שונים שמחייב אדם את עצמו להקדש, בין בלשון ערכין שמתחייב בערך עצמו ובערך אדם אחר, בין בדמים שמתחייב בדמי אדם מסוים וחפץ מסוים, וכן כשמחייב עצמו במשקלו של אדם מסוים או עבר מסוים. המשנה שפותחת את הפרק החמישי בדף י' עמוד א' דנה במחייב את עצמו במשקלו של אדם או במשקל אחד מאיבריו. אומרת המשנה פותחת את הפרק החמישי של מסכת אירחין בדף י' עמוד א', האומר משקלי עליי, חייב אני ליתן להקדש את שווי משקלי נותן משקלו. כותב השיטה מקובצת בשם הראש שיש חילוק בין משקל האדם בבוקר קודם אכילתו שאז הוא כבד יותר לבין משקלו לאחר מכן, ומסתבר שחייב בדמי משקלו כפי שהיה בעת שנדר, שאם נדר בבוקר ישקלו בבוקר וכן להפך. ומבאר את המשנה מאיזה מין נותן את משקלו, אם מתחייב בכסף נותן משקלו כסף, ואם זהב נותן משקלו זהב. והגמרא תבאר מתי הוא מתחייב בכסף ומתי בזהב. מביאה המשנה מעשה בעניין הזה, מעשה באימה של ירמתיה, שם של אישה שאמרה משקל ביתי עליי ועלתה לירושלים לשלם את נדרה ושקלה משקלה זהב. והגמרא תבאר מדוע שקלה דווקא בזהב ומה בא המעשה הזה ללמדנו. המשנה מבארת את דינו של המחייב עצמו במשקל עבר מסוים. האומר משקל ידי עליי, כיצד משערים מה משקל ידו? ואין לומר שישקלו את היד במשקל ממש, הרי יכול להכביד את ידו ותשקול יותר. ויכול להקל ותשקול פחות. רבי יהודה אומר, ממלא חבית מים עד שפתה העליונה, ומכניסה, מכניס את ידו לתוך החבית עד מרפקו, עד בית השחי, כלומר עד כתיפו. ואילו תוסות מבארים, שזהו פרק היד שבין הקנה לזרוע באמצע היד, המכונה בשוננו מרפק. ועל ידי זה יוציא מים מהחבית בשיעור נפח ידו, ואחר כך שוקל חתיכה מבשר חמור ועצמות וגידים, לפי שבשר חמור שווה במשקלו לבשר אדם, ומצרף גם עצמות וגידים כפי שיש בידו של האדם, כיוון שאין משקל הבשר שווה למשקל העצמות והגידים. ונותן את בשר החמור לתוכה לתוך החבית עד שתתמלא החבית, ושיעור בשר החמור שהכניס לחבית כדי שתתמלא שוב, זהו הנפח של ידו וחייב ליתן משקל זה להקדש. שהרי כשהכניס את היד יצאו מים בשיעור זה, ובשר החמור השווה לנפח ידו של האדם שוקל כידו של האדם. שואלים התוספות לקמן בדף יוטט עמוד ב' בדיבור המתחיל ושוקל, מלשון המשנה משמע ששוקל תחילה את בשר החמור, שיהיה כנגד ידו של האדם ואחר כך נותנו לתוך החבית של המים. אז כיוון שכבר שקל את בשר החמור שיהיה כנגד ידו, מדוע יש צורך לתנו לחבית? ותרצו בשם רבינו אלחנן, שבאמת מתחילה לא היו שוקלים, אלא היו נותנים בשר חמור עד שתתמלא החבית מים. ואחר כך היו שוקלים, ולשון שוקל ונותן, היינו, כאילו נאמר, שוקל כשנותן. כלומר, לאחר שנותן את הבשר במים, שוקלו. תירוץ נוסף בשם רי, שבדווקא שוקל את בשר החמור קודם נתינתו לחבית, שאז שווה בשרו לבשר האדם. אבל אם היה נותנו תחילה לתוך המים, היה משקלו יותר משל אדם, כיוון שהמים נבלעים בבשר והוא שוקל יותר. והרשש מבאר את כוונת התוספות, שנוטל חתיכות רבות של בשר חמור ושוקלם, ואחר כך מטיל למים חתיכה אחר חתיכה, עד שמתמלאת החבית ובודק את משקל החתיכות שטיל למים, לפי מה ששקל קודם לכן ומביא כנגדם. ואילו התוספות יום טוב מפרש, שלשון שוקל האמור כאן, אינו מלשון משקל, אלא כמו נוטל. דהיינו שנוטל בשר חמור ומכניס למים עד שתתמלא החבית, ואז שוקל את הבשר. מביאה המשנה את דעת החולק, אמר רבי יוסי, וכי איך אפשר לכוון בשר כנגד בשר ועצמות כנגד עצמות, כלומר, אי אפשר לכוון ששיעור הבשר שביד האדם יהיה כנגד שיעור הבשר שביד החמור, וכן שיעור העצמות יהיה שווה בשניהם. וכיוון שאי אפשר לכוון זאת, נמצא שאין המשקל מדוקדק, אלא שמין את היד כמה היא ראויה לשקול. ואף שאין זו שומה מדויקת, בכל זאת לפי זה נותן לה הקדש. ואחרונים מציינים למחלוקת דומה של רבי יהודה ורבי יוסי לגבי שיעור ביצה. במסכת כלים פרק י"ז משנה ו', כביצה שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית, רבי יהודה אומר, מביא גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות ונותן לתוך המים, וחולק את המים, כלומר מודד את המים שיצאו מהכלי מחמת הביצה הגדולה, וכן את המים שיצאו מן הכלי מחמת הקטנה, מצרף את שניהם, מחצית מנפח המים של שני הביצים, זהו שיעור ביצה בינונית. אמר רבי יוסי, וכי מי מודיעני איזו גדולה ואיזו קטנה, אלא הכל לפי דעתו של רועה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק החמישי במסכת ערכין בדף י"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אומר משקלי עליי נותן משקלו עם כסף כסף עם זהב זהב. וברר את הגמרא מה עם כסף כסף עם זהב זהב, כלומר באיזה אופן נותן משקלו כסף ובאיזה אופן נותן משקלו זהב. וברר את הגמרא אמר רב יהודה, אם פירש שייתן משקלו בכסף נותן בכסף, אם פירש שייתן משקלו בזהב נותן משקלו בזהב. תמיה הגמרא פשיטה. דין זה פשוט הוא שעל האדם לתת כפי שנדר, מה מחדשת בזה המשנה? ותרץ את הגמרא הקמשמלן, דבר זה חידשה לנו המשנה. טעם העדה פירש, טעם חיובו בכסף ובזהב, הוא רק מחמד שמפרש כך בנדרו, הלא פירש, אבל אם לא מפרש, פתר נפשי בכל דהו, פותר עצמו מנדרו, בכל מה שייתן בשיעור משקלו, אפילו בדבר זול ביותר. אומרת הגמרא ודין זהו כדברי רחבה, דאמר רחבה באטרה דטקלי קופרה, במקום שנוהגים לשקול זפת ואמר, משקלי עליי, פתר נפשי אפילו בחופרה, יכול לפתור עצמו אפילו בנתינת זפת בשיעור משקלו. וכותב עליכם משנה, בהלכות ערכין פרק ב' הלכה ז', שזה רק אם הנודר אומר שאכן כך הייתה דעתו, אבל אולי זאת אינו יכול לפתור עצמו בדבר זול, שהרי ההלכה היא שסתם נדרים להחמיר. כאמור במסכת נדרים דף חי עמוד ב'. וכל זה אומר העולת שלמה, רק לגבי ספק נדר שהוא ספק איסור, אבל ספק הקדש נידון כספק ממון שאין מחמירים בו בספק. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט שכן הוא הדין, שהרי לא פירט איזה דבר התחייב, אלא אמר סתם משקלי עליי ויכול לפתור את עצמו בכל דבר הנשקל ואפילו בזפת. ותרץ את הגמרא לא צריכה לו, הוא צריך רחבה להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דאיקה דטקל ואיקה דחיל, שבאותו מקום יש מי ששוקל את הזפת בעת מחירתו ויש מי שמודדו בכלי ומוכרו, ואינו מוכרו במשקל. מהו דתימה הייתי סבור לומר כיוון דקולו לא טקלי? לא. כיוון שאין כולם נוהגים למוכרה במשקל, אינו יכול להיפטר בנתינת משקלו בכך, אלא עליו לתת דבר שכולם נוהגים לשוקלו. כמה שמלן משמיע לנו רחבה, שכיוון שיש בני אדם ששוקלים זפת, יכול להיפטר בו מנדרו. מביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין הזה, אמר רב פאפה באטרה דטקלי שמקי, במקום שנוהגים לשקול בצלים, פטר נפשי אפילו בשמקי. יכול לפתור עצמו מנדרו אפילו בנתינת בצלים במשקלו. מקשה הגמרא פשיטה, ברור שכך הוא הדין. ותרץ את הגמרא לא צריכה לא הוצרח רב פאפה להשמיענו את הדין הזה, אלא באותו מקום, בתר דשקלי, לאחר ששוקלים את הבצלים לפי מה ששילם הקונה, שדו תרי תלתה, היו המוכרים מוסיפים שניים ושלושה בצלים. מהו דתי אם הייתי סבור לומר, בתל תורת משקל, אין הבצלים נחשבים כדבר הנשקל, כיוון שלאחר שקילתם מוסיפים עליהם, והרי זה כאילו אינם נמכרים במשקל. כמה שמלן, משמיע רב פאפה שסוף סוף כיוון שעיקר המקח הוא בשקילה, הרי הוא כדבר הנשקל ויכולו להיפטר בהם מנדרו. אומרת הגמרא שנינו במשנה מעשה באימה, של ירמתיה, שאמרה משקל ביתי עליי ועלתה לירושלים ושקלה משקלה זהב. שואלת הגמרא, מעשה לסתור? הרי המעשה הזה שהביאה המשנה סותר את הדין שאמרה המשנה עצמה קודם לכן. כי הרי ברישא התבהר שרק אם פירש שמתחייב משקלו כסף או זהב חייב בהם. אבל אולי זאת יכול להיפטר מכל דבר שבמשקל. ואילו מהמעשה הזה מוכח שאף שלא פרשה שתביא את משקל ביתה זהב, הביאתו בזהב. מתרץ את הגמרא, חסור ומחסרה ואחי קטני, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסירה, וכך יש לשנות בה. ואם הנודר אדם חשוב הוא, אף על גב דלא פירש, אף שלא פירש אם ייתן משקלו בכסף ובזהב ובדבר אחר, לפי כבודו אמרינן, מחייבים אותו לתת לפי כבודו ואושרו. כותב הרדווז שהרמב״ם כתב שאם הוא עשיר מופלג, יש לו ליתן משקלו בזהב. כותב על זה הרדווז שזהו המעשה המובא כאן במשנה, שהייתה עשירה מופלגת, ולכן נתנה משקל ביתה בזהב. ולעניין דין זה הביאה המשנה סיוע מעשה באימה של ירמתיה, שאמרה משקל ביתי עליי ועלתה לירושלים ושקלוה ונתנה משקלה זהב. והיינו כיוון שהייתה מופלגת בעשירות, ואדם חשוב חייב ליתן לפי כבודו. וביד החזקה כתב הרמב״ם שעומדים הכל לפי ממונו ודעתו. וכתב הכסף משנה שם שכוונת הרמב״ם במה שכתב את דעתו, בא לומר שאף אם הוא עשיר מופלג, אלא שהוא קמצן, אין מחייבים אותו ליתן בשל זהב, כיוון שלא מסתבר שהתכוון לכך, אלא לפי עומד הדעת בכוונתו. והערת הגמרא את דינו של אדם המתחייב להקדש כשיעור קומתו. אמר רב יהודה אומר קומתי עליי נותן שרביט שאינו נכפף, מטה בשיעור גובהו ובעובי כזה שאי אפשר לכופפו. וגם בזה אם פירש כסף נותן שרביט של כסף, זהב נותן של זהב. ואם לא פירש, נותן מדברים שדרכן להישקל באותו מקום. כיוון שלשון קומה משמעותה דבר שיכול לעמוד מעצמו בקומתו. אבל אינו צריך שיהיה בעובי גופו, אלא אף אם הוא דק יותר. כיוון שעומד מעצמו נפטר בו. אבל אם אמר מלוא קומתי עליי, נותן שרבית הנכפף. יכול ליתן גם מטה דק כל כך שאינו עומד מעצמו. כי כיוון שכשאומר מלוא קומתי, כוונתו שיהיה זה רק בשיעור גובהו. אבל לא שיהיה דומה לקומתו בכך שאינו נכפף. מקשה הגמרא מברייתא על הממרה הזו, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב יהודה. שנינו בברייתא אומר קומתי עליי, או שאמר מלוא קומתי עליי, בשני האופנים נותן שרביט שאינו נכפף. ושלא כדברי רב יהודה שאם אמר מלוא קומתי עליי נותן שרביט הנכפף. מתרץ את הגמרא, הוא דאמר רב יהודה אומר, וסובר שכשאמר מלוא קומתי עליי נפטר גם בנתינת שרביט נכפף. והוא סובר כרבי עקיבא דדייק לישנה יתרה, שמדייקת לשונו היתרה של הנודר כמו שיבואר להלן, גם כאן. כיוון שלא אמר סתם קומתי, אלא הוסיף ואמר מלוא קומתי, כוונתו שלא יהיה זה דבר השווה לקומתו, גם בכך שהוא עבה ואינו נכפף, אלא רק דומה לגובהו, ואף שרבית הנכפף בכלל זה. ואילו הברייתא שלא חילקה ביניהם מכדעת הסוברים, שאין לדרוש לשון יתירה. מבארת הגמרא, איכן מצינו שרבי עקיבא סובר כן, דתנן, שנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף ס"ד עמוד א', לגבי המוכר את הבית שלא מכר בכללו לא את הבור ולא את הדוט, שהוא כעין בור אבל עשוי בניין של אבנים, על גבי קרקע, אף על פי שכתב לו המוכר שהוא מקנה לו את כל החצר, עומקה באדמה ורומה וגובעה באוויר העולם, ומכל מקום אף שלא מכר לו את הבור והדות והם נשארים של המוכר, צריך המוכר לקח לו דרך לקנות מהלוקח דרך בחצר, שיוכל ללכת ולהגיע לבור ולדות שלו, אלו הם דברי רבי עקיבא, כיוון שהוא סובר שהמוכר מוכר בעין יפה ואינו משאר לעצמו דרך. וחכמים אומרים אינו צריך לקנות לו דרך, כיוון שבוודאי שיער לעצמו זכות ללכת בחצר עד מקום הבור והדות. וטעמם של חכמים, כיוון שהמוכר דבר לחברו בעין רעה, הוא מוכר ומשאר לעצמו מה שיכול, ולכן גם כאן מסתבר ששיער לעצמו דרך כדי שיוכל ללכת לבור ולדות. ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו המוכר ללוקח בפירוש שהוא מוכר לו הכל חוץ מאילו, חוץ מהבור והדות, שאין צריך לקח לו דרך. על מה מוכח מסיום דברי רבי עקיבא, שדעתו היא שכיוון דלא צריך, כיוון שלא היה המוכר צריך להוסיף ולומר בפירוש שאינו מוכר לו את הבור והדות. הרי גם ללא אמירה הזו אינה מחורים, וכאמר, ואף על פי כן הוסיף ואמר זאת בפירוש בעת המחירה. אז אנחנו מפרשים דלת תפוי מילתא קאתי. כוונתו הייתה להוסיף בכך על עיקר הדין, והיינו שמשאר לעצמו גם דרך. החנמי, גם כאן לגבי עיר הכין, כיוון דלא צריך לומר מלוא קומתו, אלא די שיומר קומתו, וכאמר, ואף על פי כן הוסיף ואמר בפירוש, אנחנו מפרשים דלת תפוי מילתא קאתי. בא להוסיף על משמעות דברה ולומר שאינו מתחייב בדבר שהוא ממש כקומתו אף בעובי אלא רק בגובהו. מביאה הגמרא כמה ספיקות בנדרים מעין אלו. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה אם אמר הנודר עומדי עליי, מהו? מה עליו להביא להקדש? האם המשמעות היא שיביא שרבית בשיעור קומתו או לא? רבינו גרשום מפרש הספק הוא האם יש בלשון הזה לשון נדר או שאין זו לשון נדר כלל. ממשיכה הגמרא ומסתפקת אם מתחייב בדמי רוחבו שאמר רוחבי עליי מהו, האם כוונתו לשרבית רחב כמותו? אף שלא פירש את אורכו תהיה כוונתו לאורך כקומתו או כרוחבו, או שכוונתו לשרבית שאורכו כמידת רוחבו של הנודר. ישיבתו מהו? האם כוונתו לשרבית שיהיה כאורך קומתו כשהוא יושב, שהיא פחותה מקומתו כשהוא עומד, או שכוונתו לשרבית שארוך כרוחב מקום ישיבתו? עוביו מהו? האם כוונתו שיהיה שרבית עווה כעובי גופו מלפניו לאחריו, או שכוונתו שיהיה אורכו של השרבית כעובי גופו? היקפו מהו? האם עליו להביא שרבית שיהיה אורכו כמידת היקף גופו של הנודר, אך לא נתן שיעור לרוחבו, יכול להביא גם שרבית דקה נכפף, או שכוונתו שיהיה שרבית עווה כמידת היקפו? אומרת הגמרא, תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק, כי הם לא נפשטו. ותוספות, לאל בדף יוטט עמוד א' ודיבור המתחיל, היבה אלה הוא, כתבו שאפשר לפרש שכל הספקות תלויים זה בזה, ונשאלו בדרך של אם תמצא לומר. ועיקר הספק הוא, האם יכול להביא שרבית נכפף או לא, וכך סדר הספקות וטעמם. עומדים מהו, האם כוונתו להתחייב בשרבית שאינו נכפף, כיוון שעמידתו אינה כפופה, או שכוונתו רק לשרבית שיכול לעמוד, ואף אם הוא נכפף. אם תמצא לומר שיכול ליתן שרבית הנכפף ובלבד שיוכל לעמוד, יש להסתפק רוחבי מהו. האם כוונתו ליתן שרבית רחב כמותו, כמו שרוחבו לעולם אינו מתכופף, גם שרבית זה שמביא הינו שרבית שאינו מתכופף, או שכוונתו לשרבית ארוך כרוחבו של הנודר, אבל יכול להביא גם שרבית הנכפף. אם תאמר שיכול להביא שרבית הנכפף, יש להסתפק ישיבתי מהו. האם כוונתו לשרבית שאינו נכפף, אלא שיהיה בגובה קומתו כשהוא יושב, שהיא פחותה מקומתו כשהוא עומד, או גם בזה כוונתו לשרבית הנכפף, וכמו שכל גוף כפוף בעת ישיבתו. אם תאמר שבישיבתי היינו שרבית כפוף, יש להסתפק עוביי מהו. האם כוונתו שיהיה שרבית שאינו נכפף כמו שעובי גופו אינו נכפף, או שכוונתו שיהיה אורכו כעוביו, ואף שהוא נכפף. אם תאמר שכוונתו לשרבית ארוך כעוביו, גם כשהוא כפוף, יש להסתפק היקיפי מהו. האם כוונתו לשרבית שמקיף את כל גופו ועווה כל כך עד שנשאר בצורתו המקופפת המקיפה את גופו, ואינו חוזר ומתיישר, או הכוונה גם לשרבית דק שחוזר ומתיישר, אלא שיש בו שיעור אורך הראוי להקיף את כל גופו. הרמב״ם הלכות ערכין פרק ב' הלכה ח' פסק בכל הלשונות הללו שהם ספק, ומחמת כן עליו להביא כפי ממונו עד שיאמר לא לכך נתכוונתי. אמנם אם הוא מת חס ושלום נותנים יורשיו כפחות שבלשונות. ובער הכסף משנה שכשהוא מת מקילים על היורשים כיוון שזה ספק ממוני והמוציא מחברו עליו הראיה, אבל כשהוא חי מחמירים כיוון שאפשר לשאול אותו למה הייתה כוונתו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, משקל ידי עליי. רבי יהודה אומר, ממלא חבית מים ומכניסה עד מרפקו ושוקל מבשר חמור ועצמות וגידים ונותן לתוכה עד שתתמלא. אמר רבי יוסי, וכי יאך אפשר לכוון בשר כנגד בשר ועצמות, כנגד עצמות, אלא שמין את היד כמה היא ראויה לשקול. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אומר משקל ידי עליי וכן אומר משקל רגלי עליי. רבי יהודה אומר, מביא חבית וממלא מים עד שפתה, ומכניס ביד עד האציל, עד בית שחיו. ותוספות חולקים ומפרשים שהכוונה לפרק האמצעי שביד המכונה בלשוננו מרפק. וברגל, אם מתחייב במשקל רגלו, מכניס את רגלו לחבית עד הארכובה, עד הברך, כיוון שמשם ולמעלה אין זו רגל, אלא ירך, ובכך יוצאים מהחבית מים כשיעור הנפח של ידו או רגלו, וכדי לדעת כמה הוא המשקל, שוקל בשר חמור עם גידים ועצמות שבו, ונותן לתוכה לתוך החבית עד שתתמלא במים עד שפתה, ונמצא שבשר החמור שווה לנפח ידו או רגלו, וחייב להביא את משקל בשר החמור שנכנס בחבית. ואף על פי שאין ראיה לדבר שבשר חמור שוקל כבשר האדם, מכל מקום יש זכר לדבר, קצת ראיה, שנאמר לגבי אומות העולם בספר יחזקאל פרק כ"ג פסוק כ', אשר בשר חמורים בשרם. ממשיכה הברייתא, אמר לו רבי יוסי לרבי יהודה, איך אפשר לכוון שיהיה שיעור הבשר של החמור בדיוק כנגד שיעור הבשר שביד או ברגל של האדם, וכן שיהיו הגידים מכוונים כנגד שיעור הגידים שבאדם ועצמות כנגד עצמות, והרי אי אפשר לדקדק בזה שיהיו מכוונים ממש. אמר לו רבי יהודה, עומדין משערים דבר זה בעומד הדעת, ואף שאין השיעור מכוון לגמרי. גם לדעת רבי יהודה יש למדוד ולשער בדיוק שיהיה בשר כנגד בשר וגידים ועצמות כנגד גידים ועצמות, אלא שרבי יוסי יוסיף שמלבד עומד זה יש בדיקה גם לפי המים. ועל זה אמר רבי יהודה שאין צריך להוסיף את הבדיקה הזו, כיוון שאף אחריה עדיין יש לחשוש שמה רק המשקל של היד כולה היה מכוון כנגד בשר החמור. אבל הבשר לא היה מכוון בדיוק כנגד הבשר, וכן הגידים והעצמות לא היו מכוונים בדיוק זה כנגד זה, שהרי לגבי הנפח של היד הדוחק את המים אין חילוק בין בשר לגידים או עצמות. וכיוון שבין כך מדידה זו אינה מדוקדקת, סובר רבי יהודה שאין צורך בה אלא סומכים על העומד הראשון, כך אומר המוצל מאש, שחיברו רבי דניאל מאורדנה. אומרת הגמרא, אמר לו רבי יוסי, אם בין כך אי אפשר לכוון את השיעור בדיוק עד שעומדים את בשר החמור שיהיה דומה ליד האדם, ימודו את היד עצמה, כמה היא ראויה לשקול. ואף שאין זה השיעור בדיוק, כיוון שאף לדבריך אי אפשר לשער בדיוק. ואיר את הגמרא ואילו רבי יהודה סובר, שאומנם אי אפשר לכוון את השיעור בדיוק, אבל מכל מקום כמה די אפשר לדקדק, אבדינן, עושים כן לדקדק במשקל. ולכן אמר רבי יהודה שימדדו על ידי חבית של מים ובשר חמור. והזכרנו כבר את מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי במסכת כלים, במחלוקת דומה לגבי אופן השיעור של ביצה בינונית. בקשה הגמרא סתירה בין הברייתות בעניין השיעור של יד ורגל. שנינו בברייתא ביד עד האציל, ורמינו קשה על כך מברייתא אחרת, נאמר בתורה בספר שמות פרק למד פסוק יוטט, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. ושנינו בברייתא קידוש ידיים ורגליים במקדש צריך להיעשות ברחיצתם עד הפרק. והיינו במקום חיבור כף היד לזרוע, ומוכח שלשון יד האמורה בתורה היא רק עד הזרוע ולא עד בית השחי. מתרצת הגמרא דאורייתא עד הפרק. אמנם שיעור יד האמור בתורה הוא רק עד הפרק, אבל בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, ובני אדם קוראים יד לכל הזרוע עד בית השחי, ולכן לגבי ערכין מודדים את כל ידו עד בית השחי. ממשיכה הגמרא ומקשה, וכי יד דאורייתא היינו עד הפרק? האם הכוונה עד הפרק? ואגבי תפילין דכתיב בספר דברים פרק ו' פסוק ח', וקשרתם לאות על ידיך, ותנה דבי מנשה שנה תנה מבית מדרשו של מנשה ידך זו כיבורית. והיינו מקום הבשר הגבוה שביד מעט אחרי בית השחי ששם מניחים תפילין. הנה מוכח שאף החלק הזה מכונה בתורה בשם יד, ואיך אפשר לומר שיד האמורה בתורה היינו רק כף היד עד מקום חיבורה לזרוע? חוזרת בהגמרה ממה שאמרה שבלשון תורה יד היינו רק כף היד, ומתרצת באופן אחר. מתרצת הגמרה דהורייתא כיבורית כולה, בכלל לשון יד, ולכן הנחת תפילין נעשית במקום הכיבורת. ובנדרים עליך אחר לשון בני האדם, ולכן חייב במשקל היד עד בית השחי. ואילו קידוש ידיים ורגליים במקדש, שנעשה רק עד מקום חיבור כף היד לזרוע, הלכתה גמיר אלה. הלכה למשה מסיני היא שכך מקדשים ידיים במקדש. מבררת הגמרא עכשיו את שיעור הרגל האמור בברייתא. שנינו בברייתא ברגל עד הארכובה, עד הברך. מקשה הגמרא ורימינו, קשה על כך סתירה מברייתא אחרת. כך שנינו בה, נאמר בפסוק בספר שמות, פרק כ"ג פסוק י"ד, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. מלשון רגלים דרשו במסכת חגיגה דף דלת עמוד א', שרק מי שיכול לעלות ברגליו חייב לעלות לרגל, פרט לבעלי קבין. היינו מי שנחתכה כף רגלו והשתייר לו השוק, שהוא החלק שבין הברך לכף הרגל שעושה קו, דהיינו בית קיבול להניח שם את רגלו ומהלך כך. על כל פנים מוכח שרגל היינו רק כף הרגל, שמי שחסר לו את החלק הזה נחשב כמי שאין לו רגל, ואף שנשתייר לו החלק שעד הברך, ואילו בברית הלל מבואר שרגל היינו עד הברך. מתרץ את הגמרא בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, ובלשון בני אדם רגל היינו אף השוק עד הברך, ולכן הנודר לתת את משקל רגלו צריך ליתן את השיעור הזה, ואילו בלשון התורה רגל היינו רק כף הרגל, ולכן בעלי קבין שאין להם כף רגל פטורים מעלייה לרגל. ממשיכה הגמרא ומקשה, ודהורייתא פרט לבעלי קבין, האם ניתן לומר שמן התורה אף מי שנחתכה כף רגלו ונשתייר לו השוק נחשב כמי שאין לו רגל? ואגבי חליצה, אדם שמת ולא הניח אחריו ילדים, אשתו אסורה להתחתן עם אדם זר, אלא חייבת להתייבם, והיינו להינשא לאחי בעלה, ואם אין רצונם בכך צריכים לעשות חליצה. והיינו שאחי בעלה אומר לה בפני הדיינים שאינו רוצה ליבמה, והיא חולצת את נעלו מעל רגלו, והיא יורקת על הארץ בפניו, ואומרת ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. דכתיב, נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ת', וחלצה נעלו מעל רגלו, ותנה, שנינו במשנה במסכת יבמות דף קופה לפעמוד א', שאם חלצה מן הארכובה ולמטה, שנחתכה רגלו למטה מן הברך ונעל שם את נעלו וחלצה לו, חליצתה כשירה. מוכח שאף שנחתכה רגלו, אם נשאר השוק, מחשיבה זאת התורה כרגלו. ומדוע לגבי עלייה לרגל אמרה הברייתא שאם נחתכה כף רגלו, אף שנשתייר לו השוק, פטור? מתרצת הגמרא באמת רגל האמורה בתורה היינו כף הרגל, ולכן בעלי קבין פטורים מעלייה לרגל. שי ניאתם, שונה הדבר לגבי חליצה, כיוון דאמר קרא מעל רגלו, ולשון מעל בא לרבות אף את החלק שלמעלה מהרגל, והיינו השוק, שגם בו ניתן לקיים מצוות חליצה. ואומנם לאל שהקשתה הגמרא על מקום הנחת התפילין, לא תרצה ששונה הדבר לגבי תפילין שנאמר בהם על ידך, והיינו לרבות גם מה שמעל היד, ולכן מניחים תפילין במקום הכיבורת. מדוע שם לא תרצה זאת הגמרא? כותב המעשה חושב שזהו חיבורו של רבי משה בצלאל לוריה, שדבר זה פשוט שלא ניתן לדמות את הדרשות ולדרוש כן בכל מקום שכתוב על, שהרי אם כן גם נאמר שמה שנאמר לגבי נתינת דמים במצורה שנותן הכהן מאדם על תנוך אוזן המתאר הימנית, שהכוונה שיכול לתת גם מעל גובה האוזן, שהרי מבואר במסכת נגעים, שאם אין לו אוזן, אין לו טהרה עולמית, אלא ודאי רק כאן לגבי חליצה, דרשו כן חזל מלשון מעל רגלו, ולא לגבי על ידך אמור בתפילין ולא בשאר מקומות. מקשה הגמרא יחי אם כך שריפתה התורה בפירוש לגבי חליצה גם מה שלמעלה מרגלו, אם כך למעלה מהרקובה נמי, גם אם נחתכה רגלו מעל הברך ונשתיירה רק הירך, תהיה חליצתה כשאירה שם, ואילו במשנה מבואר שאם חלצה לו למעלה מהרקובה, חליצתה פסולה, ותרץ את הגמרא ריפתה התורה מעל מה שנמצא מיד למעלה מהרגל, והיינו השוק שהוא מעל כף הרגל, שהוא המכונה רגל בתורה, ולא מעל דמעל, ולא הירך שהיא למעלה מהשוק שהוא למעלה מהרגל. אמר רב פאפה שמאמינה, יש ללמוד מדינים אלו, אי איסטבירה, עצם זו שתחת השוק המכונה איסטבירה, והיינו הקרסול, עד אר הנחית, יורדת והולכת עד הארץ ממש, ואין עצם נוספת המפסיקה בינה לבין הארץ. דיסל כדאי תח מפסק פסיק, אם תעלה בדעתך לומר שיש עצם נוספת המפסיקה, אבל איסטבירה מעל, נמצא שהעצם המכונה הסתבירה היא מעל הרגל וריפתה אותה התורה לעניין חליצה, ואילו שקה, השוק, הוא מעל דמעל, והחליצה לא תועיל בו. וכיוון שמבואר במשנה שחליצה בשוק כשירה, מוכח שההסתבירה היא בסוף הרגל ממש. מביאה הגמרא מי שחולק על הראייה הזו רבה שיאמר אפילו תאימה, מפסק פסיק, באמת ייתכן שיש עצם נוספת, המפסיקה בין ההסתבירה לבין הארץ, ומכל מקום נחשבות שתי עצמות יחד, כרגל, כיוון דקול בעדיקרעה, ככר אדמי, כל העצמות שבגובה כף הרגל מכונות רגל, והשוק שמעליהן עכשיו כמעל הרגל וריפתה אותו תורה לעניין חליצה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף י' עמוד ב'. במשנה לאל בדף י' עמוד א' התבאר דין הנודר להקדש את משקל ידו, והמשנה שלפנינו מבארת את דין המחייב עצמו בדמי ידו. אומרת המשנה בדף י' עמוד ב', האומר דמי ידי עליי, שמין אותו כעבד הנמכר בשוק כמה הוא שווה ביד יחד עם ידו, וכמה הוא שווה בלא יד, וההפרש שביניהם הוא דמי ידו ונותנו להקדש. מסיים את המשנה ואומרת, דין זה הוא חומר בנדרים מבערכין, שהנודר את דמי ידו חייב לשלם את שוויה, כמבואר במשנתנו, ואילו אומר, ערך ידי עליי אינו חייב כלום, כיוון שאין ערך האמור בתורה אלא במעריך אדם שלם, ולא במעריך עבר אחד. ורק אם אמר עבר ראשי עליי, או שאר עברים שהנשמה תלויה בהם, חייב בערך כולו, כיוון שהמעריך עבר שהנשמה תלויה בו נחשב כמי שעריך את האדם כולו. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד ב', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, דמי ידי עליי שמין אותו. מברר את הגמרא, איכי שיימין עלי כיצד שמין את שוויו. מברר את הגמרא, אמר רבה, עומדין אותו עומד של נזקין. כמו ששמים מי שחבירו חתך את ידו, שעומדים כמה היה שווה להימחר כעבד כשהוא שלם, וכמה הוא שווה עכשיו ללא יד ומשלם לו המזיק את ההפרש. מקשה הגמרא, אמר לאבא אל רבה, מדמי וכי ניתן לדמות את השומה של משנתנו לשומת אדם שחתכו את ידו, והרי הטעם שם לגבי נזקין גב רזילה הוא, אדם מזולזל הוא, שהרי השמיים רואים אותו עכשיו כשאין לו יד, ואף כשבאים לשום אותו כמה היה שווה קודם לכן באותו שלם, שמים אותו בזול, ואילו אחר כאן לגבי הקדש, גב רשביח הוא, אדם שלם ומשובח הוא, וראוי לשום אותו בדמים יקרים יותר, ותוסות מפרשים שלגבי נזקין הרי באמת ידו אחת כתועה ולכן שמים אותו כמו שהוא, אף שמחמת כן הוא מזולזל, אבל כאן שלפי האמת שתי ידיו שלימות, אין סברה לשום אותו כמי שידו אחת כתועה, שזה גורם לזלזול בו, אלא שמים אותו כאילו הייתה ידו אחת מוכתבת לרבו הראשון, שבזה אין כל זלזול. מביאה הגמרא את דעת אביי, אלא אמר אביי, עומדין כמה אדם רוצה ליתן בעבד העושה מלאכה בידו אחת, ומה החילוק בינו לבין הסכום שייתן אדם תמורת עבד העושה מלאכה בשתי ידיו. תמה הגמרא ידו אחת, מה הניעו? באיזה עבד מדובר? האם בעבד שעושה מלאכה רק ביד אחת? ואידך, פסיקה. והיד השנייה כתועה, אם כן היינו אח, זו אותה שומה שאמר רבא ודחאו אביי, מחמת שכשידו כתועה הוא מזולזל בעיני השמיים. מתרץ את הגמרא אל הכוונת אביי לעבד שידו אחת מוכתבת לרבו ראשון, שכשמחר את עבדו שיער לעצמו את השימוש בידו האחת, וההבדל בשומה בין עבד כזה שידו אחת מוכתבת לרבו הראשון לבין עבד שעושה מלאכה בשתי ידיו, הוא שיעור דמי שווי ידו, ואותו שווי נותן להקדש. מביאה הגמרא כמה ספיקות בדינים אלו. באי רבה הסתפק רבה אדם שחברו חבל בו ועמדו עומד של נזקין. כמה היה שווה קודם החבלה וכמה הוא שווה עכשיו. ואמר הנחבל דמי עליי, מהו? איך שמים את שוויו? מי אמרין הנעים נאמר העמדו אוחד הזימנה? הרי כבר עמדו את שוויו פעם אחת כשהזיקו חברו ועליו לשלם להקדש את הסכום הזה. וכותב ההפלאה, שרבה הסתפק הנאי מועיל עומדן שעשו לצורך נזקין גם עבור ערכין, וזה שיטתו לאיל בתחילת הסוגיה שעומדין אותו עומד של נזקין, וממילה ניתן לומר שאף עומד של הזק ממש יועיל לגבי ערכין, או דילמה או שמה נאמר שייני עומדן הדווי עשרה מעומדן הדווי תלתה. יש הבדל בין שומה נעשית על ידי עשרה לבין שומה נעשית על ידי שלושה, וכיוון ששומת נזקין נעשית על ידי שלושה, כמו ששנינו במסכת סנהדרין דף ב עמוד א גזלות וחבלות בשלושה, ואילו שומת נדרים נעשית בעשרה, עלינו לחזור ולשום אותו בפני עשרה. והטעם שבעומד זה יש צורך בעשרה, כיוון שבפרשת יובל שבתורה נאמר 10 פעמים המילה כהן. מדרשו בגמרא במסכת סנהדרין דף ט"ו עמוד א, שמלשון כהן הכתובה בתחילה אנחנו לומדים שצריך להיות שם כהן אחד, ואילו התשעה הנותרים נחשבים כמיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות, ואנחנו למדים מכך שאין צורך שיהיו התשעה דווקא כהנים, אלא גם כהן אחד ותשעה ישראלים יכולים לשום. ממשיך רבה ומסתפק, ואם תמצא לומר שייני עומדן הדווי עשרה עומדן הדווי תלתה, ובאמת שומת הנזקים לא תועיל לשומת הנדר, יש להסתפק באופן שאמר דמי עליי והמדו בעשרה כדין, וחזר ואמר דמי עליי מהו, האם צריך לחזור ולשומו, לשום אותו ולעמוד אותו מחדש או לא, מה הם צדדי הספק. האם נאמר אחה באופן זה ודאי יש להילך אחר אותה עומדנה שהרי כבר עמדו בעשרה, או דילמה או שמה נאמר שבח ביני וביני, ייתכן שבין אותו זמן שהעמדו לזמן הנדר השני הוא השביח ויש מקום לעומדו שוב. עוד הסתפק רבה, אם אמר דמי עליי ועדיין לא עמדו, וחזר ואמר שוב דמי עליי, ונמצא שיש עליו עכשיו שני נדרים, מהו? האם נאמר דאחה ודאי בחד זימנה עמדין עלי, בשומה אחת עומדים אותו את שני הנדרים, או דילמה, כיוון דבזה אחר זה נדר, והוא לא נדר בנדר אחד ליתן פעמיים את דמיו, תרי זימנה עמדין עלי, יש לעמוד את שוויו בשתי שומות נפרדות, ואין השומה הראשונה מועילה לנדר השני. ממשיך רבה ומסתפק, ואם תמצא לומר שבספק הקודם, כיוון דבזה אחר זה נדר, תרי זימנה עמדין עלי, יש לו עומדו בשתי פעמים, מה קורה אם אמר שני דמי עליי בבת אחת, מהו? האם נאמר דאחה כאן באופן זה ודאי, כיוון שבבת אחת נדר, בבת אחת עמדין עלי, עומדים את שוויו בבת אחת, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דקאמר שני דמי, כזה אחר זה דמי, הרי הוא כמי שנדר שני נדרים, בזה אחר זה. ומסביר הגריז שאין כוונת הגמרא שיעמדו בשני פעמים, אלא שיכוונו שהעומדנה תהיה עבור שני הנדרים, ולא שיעמדו לצורך נדר אחד, וממילא נדע את שוויו גם לעניין הנדר השני. ורבה מסתפק ספק נוסף, ואם תמצא לומר, כיוון דקאמר שני כזה אחר זה דמי, ויש לו עומדו פעמיים, עמדו מאליו מהו? אם עמדו את האדם שלא לשם נדרים אלא בסתם ללא שום צורך, אבל נעשה העומד על ידי עשרה אנשים, וזהו עומד הראוי להועיל לעניין נדרים, ואחר כך הוא נדר ואמר דמי עליי, מה דינו? מי אמרינן? העמיד מאילה וקאי. האם נאמר שהולכים אחר עומד זה, שהרי הוא עומד בעומדן הזה מעצמו, אף שלא התכוונו לשם עומדנה הנצרכת, או דילמה או שמה נאמר בעינן כוונה לעומדנה. יש צורך בכוונה לשם עומדנה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק האחרון של רבה, פשוט מהחדה. אומרת הגמרא מכל הספקות הללו יש לפשוט את הספק האחרון, האם יש צורך בכוונה לשם עומדנה. לתנן שנינו במשנה לקמנה אומר דמי עליי ומת, לא ייתנו יורשין, אין יורשיו חייבים לשלם לפי שאין דמים למיתים ואי אפשר לשומו עכשיו. ואין לומר שישלמו כפי שהיה שווה מחיים, שהרי לא שמו אותו בחייו. ואיסל כדאי תחם יעלי בדעתך לומר שאם עמדו מאליו הווי עומדנה, ואין צורך לעומדנה בכוונה, העמיד וקאי, הרי אף אדם זה שמת, הרי הוא כמישהו עמוד בעינינו, ואף שלא היה מעשה עומדנה מכל מקום, מעיק אגב רדלו שווי ארבעה זוזי, וכי יש אדם שאינו שווה לפחות ארבעה זוזים, ומדוע לא התחייבו בניו לשלם לפחות ארבעה זוזים להקדש, הנה מוכח שיש צורך שתהיה עומדנה לשמה, ולכן גם אם עמדו עשרה בני אדם כיוון שלא עשו כן לשם עומדנה, אין בכך כלום ויש לחזור ולעומדו לשם עומדנה. דוחה הגמרא ואומרת באופן שעמדו מאליו נחית לעומדנה. התכוונו השמאים לעומדו, אף שהיה זה שלא לשם נדרו, וייתכן שאף עומדנה כזאת תועיל. אבל באופן המבואר במשנה של דמי עליי, שהוא מת קודם שעמדו כלל, לא נחית לעומדנה, לא הייתה עומדנה כלל, ובזה ודאי לא חל שום חיוב עדיין, וכיוון שלאחר מותו אי אפשר לעומדו, אין היורשים חייבים לשלם כלום. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף חף עמוד א'. אומרת המשנה חומר בערכין מבנדרים. דין זה שיובה להלן הוא חומרה שיש באומר ערכי עליי, יותר מאדם שאומר דמי עליי. מבארת המשנה כיצד? האומר ערכי עליי ומת ועדיין לא שילם את ערכו, ייתנו היורשים את ערכו כיוון שהוא דבר ידוע וקצוב, כפי שחייבה התורה לפי גילו של הנערך, ולפי מינו זכר או נקבה. אבל אם אמר דמי עליי ומת, לא ייתנו היורשים, כיוון שכל הנדר הוא שישלם כפי שיחייבו בית דין. והרי לא שמו אותו, ועכשיו אי אפשר לשומו, שהרי אין דמים למתים. אין המת שווה כלום, ואי אפשר לשום את שוויו עכשיו. ומסביר התוספות יום טוב, שהטעם שאנחנו אומרים שמת אינו שווה כלום, לפי שמת אסור בהנאה. כי הרי במשנה לקמל בדף חף עמוד ב' מבואר שלגבי בהמה לא אומרים כן, אלא אם מתחייב בדמי שור ומת השור חייב לשלם. ומקשה רשי שהרי כאן מבואר שאין דמים למתים, ולכן לאחר מיטתו אין היורשים חייבים ליתן את ערכו, ואילו במסכת בבא קמא דף זך עמוד א' מבואר לגבי שור שהרג אדם, שנותן בעליו של השור המזיק את דמי הניזק, שנאמר ונתן פדיון נפשו, מבואר שיש דמים למת, מתרץ רשי, ששם החיוב שלו נוצר מיד בשעה שהזיקו, ובאותה שעה היה חי ושייך לשום כמה היה שווה. אבל כאן כל חיובו של המעריך הוא לשלם כפי שיעריכו בית דין, והרי לא הגיע לידי הערכה זו שהרי מת. ואתה לא ניתן להעריכו כשהוא מת, ולכן אין היורשים חייבים לשלם את דמיו. אילו תוספות בדיבור המתחיל דמי עליי, כתבו שהטעם ששם אפשר לשומו אף לאחר מיתה הוא גזירת הכתוב, שהרי חייבתו תורה בפדיון נפשו. ופסוק זה שייך רק באדם מת, אבל כאן שעיקר הפסוק עוסק באדם חי, אין לשום אותו לאחר מיתה. ובהיר את המשנה עכשיו את דין המחייב עצמו בערך חלק מגופו. האומר ערך ידי עליי, וכן האומר ערך רגלי עליי, לא אמר כלום, כיוון שהתורה כתבה ערך רק לאדם שלם. ובדין זה השלימה המשנה את ביורה למה שפתחה ואמרה לאל בדף יוטט עמוד ב', זה חומר בנדרים מבערכין, ושם התבאר רק דין הנדרים, שהאומר דמי ידי עליי, שמים אותו כמה הוא שווה עם יד וכמה הוא שווה בלי יד. עכשיו מבאר את המשנה שלגבי ערכין, אין הדין כך, אלא מעריך את ידו או את רגלו, לא אמר כלום. כך אומר המוצל מאש. אם כן האומר ערך ידי עליי וכן האומר ערך רגלי עליי, לא אמר כלום, כיוון שהתורה כתבה ערך רק לאדם שלם. אבל האומר ערך ראשי עליי וכן האומר ערך כבדי עליי נותן ערך כולו, כיוון שאין אדם יכול לחיות ללא ראש או ללא כבד, והרי הוא כאומר ערכי עליי. זה הכלל אומר התנא במשנה, אם מתחייב בערך דבר שהנשמה תלויה בו, עבר שהנשמה תלויה בו נותן ערך כולו, ואם העריך עבר שאין הנשמה תלויה בו, אינו נותן כלום. מביאה המשנה דין נוסף באותו עניין, האומר חצי ערכי עליי נותן חצי ערכו שיכול לחייב עצמו בחלק מערך שלם. ונחלקו האחרונים האם באופן כזה שהתחייב בחצי ערכו יש דין הישג יד, שאם אין ידו משגת לשלם את כל נדרו מעריכו הכהן לפי ממונו. אבל אומרת המשנה, אומר ערך חצי עליי נותן ערך כולו, כיוון שחייב עצמו בערך חצי גופו, ובתוך חצי גופו יש ודאי איברים שהנשמה תלויה בהם. וכן האומר חצי דמי עליי נותן חצי דמיו, אבל אם אמר דמי חצי עליי נותן דמי כולו. זה הכלל, כל המחייב עצמו בדבר שהנשמה תלויה בו נותן דמי כולו. שואל החוק נתן, הלא הוא רבי נתן בורגיל, מדוע הוא צריכה המשנה לומר פעמיים זה הכלל? אלא שברי שהשמיע המשנה לגבי המעריך עבר שלם שהנשמה תלויה בו שחייב בערך כולו, אילו בסיפה משמיעה המשנה שאפילו אם לא העריך אלא חצי עבר שהנשמה תלויה בו חייב בערך כולו. מבארת עכשיו המשנה את הדינים באופן שלאחר הנדר מת הנודר או הנידר. האומר ערכו של פלוני עליי ומת הנודר והנידר, יתנו היורשין של הנודר את ערכו של הנידר, שהרי אין הנערך צריך עומדן, אלא ערכו קצוב ככתוב בתורה. אמר דמיו של פלוני עליי ומת הנודר, ואילו הנידר עדיין חי, יתנו היורשין את דמי הנידר על ידי שישומו את שוויו. אבל אם מת הנידר, לא יתנו היורשין שאין דמים למתים ואי אפשר לשום את שוויו. והוא הדין אם הנודר חי, הרי הוא פטור, כיוון שהנידר לא נעמד בחייו. זוהי המשנה שלנו בדף חף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ברישה של המשנה הובא חומרה שיש בערכין יותר מבנדרים. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא שבה מבוארים חומרות שיש בנדרים וחומרות שיש בערכין. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, יש חומר בנדרים יותר מבערכין. שהנדרים חלין על בהמה חיה ועוף, יכול אדם לדור שייתן להקדש דמי בהמה, דמי חיה או דמי עוף, ואין נידונים בהישג יד. אין מפחיתים מדמי נדרו לפי מה שמשיגה ידו של הנודר, אלא עליו לשלם כל מה שנדר. מה שאין כן בערכין. אין אדם יכול לחייב עצמו בערך של בהמה חיה או עוף שלא נתנה תורה ערך אלא לבני אדם. וכן נידון המעריך בהישג יד, שאם אין ידו משגת לשלם את כל דמי הערך שהתחייב, מעריכו הכהן כפי שתשיג ידו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ואין נידונים בהישג יד כערכין, הרי לאל בדף חי עמוד א' הקישה הגמרא ערכין לנדרים. מהפסוק נדר בערכך נפשות, וכיוון שאין הקש למחצה כאמור במסכת נדרים דף זין עמוד א', אם כן יש לנו להקישם גם לעניין זה, שיהיו הנדרים נידונים בהישג יד כמו ערכין. תרצים התוספות שיש מיעוט בפסוק הזה, שנאמר על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן, משמע שדווקא אותו יעריך הכהן לפי השגת ידו ולא אחר. הבינה הגמרא שבה הפסוק למעט נדרים שאין נידונים בהישג יד. ממשיכה הברייתא, חומר בערכין מבין נדרים כיצד אמר ערכי עליי ומת, ייתנו יורשים את הערך שהתחייב עליו. אבל אם אמר דמי עליי ומת, לא ייתנו יורשים לפי שאין דמים למיתים. לומדת הגמרא דין מחומרה זו האמורה במשנה ובברייתא. שנינו במשנה ובברייתא אמר ערכי עליי ומת, ייתנו יורשים. שמע מינה יש ללמוד מדין זה, שמלווה על פה אדם הלווה מחברו ללא שטר ומת הלווה, גובה המלווה את חובו מן היורשים. שהרי חיוב זה של הנודר לשלם את נדרו אינו כתוב בשטר, ואף על פי כן אמרה המשנה שהיורשים חייבים לשלם, והרי בנידון הזה נחלקו המוראים בכמה מקומות. במסכת קידושין דף י"ג עמוד ב' ובמסכת בבא בתרא דף ק"ה עמוד א', לדעת רב ושמואל מלווה על פה אינה נגבית מהיורשים, לדעת רבי יוחנן וריש לקיש נגבית מן היורשים. ולהל בדף עמוד ב', סבר רב יוסף שנחלקו בכך תנא קמא ורבי יוסי וסברות המחלוקת, האם שיעבוד הדאורייתא או לא, כלומר האם שיעבוד נכסי הלווה למלווה מן התורה ואז ניתן לגבות מהיורשים או מהלקוחות של הלווה, ואף שמחמת כן יפסידו הלקוחות או שמן התורה, אין שיעבוד זה קיים. וחכמים הם שתקנו רק חוף שבשטר שיש לו קול ופרסום, והלקוחות צריכים להיזהר מלקנות קרקעות האלו, ולא תקנו בחוב על פה שאין לו פרסום, ולא היו הלקוחות יכולים להיזהר מלקנות את הקרקעות הללו. אבל הטעם הזה אינו שייך לגבי יורשים, שהרי ירושת אביהם באה להם ממילא, והיה ראוי לומר שגם אם שיעבוד עליו דאורייתא, יתקנו חכמים שמלווה על פה יגבה מהיורשים. אבל תוספות במסכת בבא בתרא מבארים שמי שמלווה לחברו ממון בעל פה ואינו חושש שמא יקנו לקוחות את הקרקעות של הלווה ולא יהיה לו מהיכן לגבות, לא תקנו לו שיוכל לגבות גם לא מהיורשים. דוחה הגמרא ואומרת שאיני אחא שונה הדבר כאן לגבי ערכין דמלווה כתובה בתורה. חיוב זה של המעריך לשלם את נדרו הוא חיוב שחייבתו התורה בפרשת ערכין. ולכן גם היורשים חייבים לשלמו, ואין זו ראיה שכל מלווה על פה נגבית מהיורשים. מנסה הגמרא ללמוד מהמשנה דין אחר. שואלת הגמרא אם כן שטעם החיוב של היורשים זה כיוון שזו מלווה הכתובה בתורה? שמע מינה מוכח מכאן שמלווה הכתובה בתורה כמלווה הכתובה בשטר דמי היא נחשבת, וגובים חיוב זה מהיורשים, והרי אף בזה נחלקו רבי יהודה וחכמים במסכת בכורות דף ממתת עמוד ב', והיא מוכח מכאן שמשנתנו סוברת כרבי יהודה שמלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר, והטעם שמלווה הכתובה בתורה נחשב ככתוב בשטר מבואר ברש"י במסכת קידושין דף י"ג עמוד ב', כיוון שזהו חיוב שחייבתו תורה ולא במחמת מעשה עצמו כהלוואה וכדומה, והרי הוא חמור כמלווה שבשטר, וכיוון ששיעבודו לחוב הזה הוא מדאורייתא, גובים אותו גם מהלקוחות והיורשים. תוכל הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת לך במאי עסקינן, כאן במשנה ובברייתא מדובר, כשעמד בדין וחייבו בית דין לשלם את דמי ערכו. בזה הכל מודים שלאחר שעמד האדם בדין על כל חיוב שהוא, נעשה חובו ככתוב בשטר. כיוון שלחיוב בית דין יש קול ופרסום, והרי זה כחוב שבשטר שיש לו קול, ולכן גובים אותו מיתומים. מקשה הגמרא אם אתה מעמיד את המשנה באופן שעמד בדין, אם כן דקבתה, בדומה לכך יש להעמיד את הסעיפה גבי האומר דמי עליי ומת, שגם בזה מדובר באופן שעמד בדין ואחר כך מת. שהרי באה המשנה לחלק בין ערכין לנדרים, ועל כוחך שבכל הפרטים, שני המקרים שווים לגמרי וחלוקים זה מזה, רק בכך שכאן התחייב בערך וכאן בדמים. ואם כן המאי, מדוע אמרה המשנה שלא ייתנו יורשים, והרי חל עליו חיוב גמור מחיים ועל היורשים לשלם את חיובו? מתרץ את הגמרא יש חילוק בין האומר ערכי עליי לבין האומר דמי עליי, שהאומר דמי עליי, אף אם עמד בדין וחייבו לשלם, עדיין הוא מחוסר אומדנה. וכל זמן שלא עמדו בית דין את שוויו, אין חל עליו חיוב. כמו שהתבהר לאל שעיקר נדרו הוא לשלם את מה שיאמרו בית דין בשוויו. ואם לא עמדו, אינו חייב כלום. גם לא את הסכום שהיה שווה בוודאות. ולכן חייבים היורשים לשלם, אבל האומר ערכי עליי, לא מחוסר ולא כלום, שהרי ערכו קצוב בתורה, ואם עמד בדין וחייבו, חייבים היורשים לשלם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, האומר ערך ידי ורגלי עליי לא אמר כלום. מבארת הגמרא שדין זה שנוי במחלוקת תנאים. אמר רב גידא אמר רב בשמו של רב ונותן דמיה, חייב הנודר ליתן את ערך היד או הרגל שהתחייב. תמה הגמרא, והא והרי לא אמר כלום קטני. נאמר במשנה לא אמר כלום, אז כיצד רב אמר שעליו ליתן את דמיה? מתרצת הגמרא מה ששנינו במשנה שלא אמר כלום, היינו לרבנן, שהם אומרים שאדם מוציא דבריו לבטלה כיוון שלא הייתה כוונתו להתחייב, אלא כפי דיני ערכין האמורים בתורה, ואין ערך בתורה אלא לאדם שלם. מה שאמר רב שנותן דמיה, היינו לרבי מאיר, שכיוון שסובר רבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכיוון שאדם יודע שמן התורה אין ערך לעבר בודד, והייתה כוונתו להתחייב בדמי אותו עבר, והרי הוא כאומר דמי ידי עליי שחייב את דמיה. כמבואר במשנה ליל בדף י"ט עמוד ב' ובגמרא שם מבואר כיצד שמים את שוויו של עבר בודד. שואלת הגמרא מדוע הוא צריך רב לומר זאת כאן, ההמרה חד הזימנה, הרי רב אמר זאת כבר פעם אחת שזוהי דעת רבי מאיר לעניין ערכין, דאמר רב גידל אמר רב, אמר רב גידל בשמו של רב אף שאמרה תורה את דיני ערכין רק בבני אדם ולא בבעלי חיים ולא בכלים. מכל מקום האומר ערך כלי זה עליי נותן דמיו, והיינו כשיטת רבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, והייתה כוונתו להתחייב בדמי הכלי, וכאומר דמי כלי עליי. כפי שביארה הגמרא לאל בדף ה' עמוד א' שמם רזון נאמרה בשיטת רבי מאיר, משיבה הגמרא מהו דתימה הייתי סבור לומר, התם שם לגבי מעריך כלי. הוא, זהו התם שסובר רבי מאיר שחייב בנתינת דמי הכלי, כיוון שכל אדם יודע שאין ערך לכלי וגמר בדעתו ואמר לשם דמים, והתכוון שיחול חיובו לפי שווי הכלי, וכאילו אמר דמי הכלי עליי. אבל אחר כאן לגבי מעריך אחד מאיבריו יש לומר, מתעקתי, הוא טועה בדעתו, דסבר, הוא חושב, כי איך הדעיקה, ערך ראשי וערך כבידי, כמו שיש אפשרות להתחייב בערך ראשי וערך כבידי, איקה נמי, גם יש אפשרות להתחייב בערך ידי וערך רגלי. והוא לא יודע את החילוק בין עבר שהנשמה תלויה בו, לעבר שאין הנשמה תלויה בו, אבל דמי לא כאמר, אבל ודאי אין כוונתו להתחייב בדמי העבר. כמה שמלן, לכך הוא צריך רב להשמיע גם כאן, שלדעת רבי מאירה אומר ערך ידי או ערך רגלי, עליי נותן את דמיה. אז בעצם הגמרא ביארה מדוע לא די בכך שיאמר רב דינו לגבי האומר ערך כלי זה עליי. אבל עדיין יש להקשות מדוע לא די בכך שיאמר רב דינו לגבי האומר ערך ידי עליי או ערך רגלי עליי, שחייב בדמי העבר הזה, והיינו יודעים שגם באומר ערך כלי זה עליי, חייב בדמה, ואז רב לא היה צריך להשמיע את דעתו זו לגבי כלי, מתרץ המוצל מאש, שלא ניתן ללמוד זאת, כיוון שהיינו סבורים לומר שטעמו של רבי מאיר הוא, כיוון שגזר בעבר שאין הנשמה תלויה בו כיד ורגל, משום עבר שהנשמה כן תלויה בו, כמו לב וכבד, ולכן אמר שנותן ערכו, מה שאין כן בכלי שלא שייך את הגזרה הזו, הייתי חושב שלא נותן כלום. לכן היה צריך להשמיע את דבריו גם לגבי אדם שאמר ערך כלי עליי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, האומר ערך ראשי וערך כבידי עליי נותן ערך כולו. שואלת הגמרא מה הייתה, מה הטעם לכך שמעריך עבר שהנשמה תלויה בו חייב את ערך כל גופו. משיבה הגמרא לשון נפשות כאמר רחמנה. כך אמרה התורה שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ב', איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. ראינו שחיוב הערך הוא כשמתחייב בערך הנפש, וכל עבר שהנשמה תלויה בו נחשב כנפש, והמעריכו חייב בערך כולו. ועוד שנינו במשנה זה הכלל, דבר שהנשמה תלויה בו נותן דמי כולו. מבארת הגמרא אף שכבר נאמר שהמעריך את ראשו או כבידו חייב בערך כולו, נקטה המשנה את הכלל הזה להטויי לרבות המעריך את רגלו מן הארכובה מן הברך ולמעלה, שמקום זה נחשב כעבר שהנשמה תלויה בו וחייב בדמי כולו. יכלה הגמרא לומר שזה הכלל בא לרבות איברים נוספים שהנשמה תלויה בהם, והם 18 טריפות המנויות במסכת חולין בדף מבית עמוד א', אבל העדיפה לומר שבא התנא לרבות מן הארכובה ולמעלה, כיוון שבעבר זה חולק רבי שמעון בן אלעזר וסובר, שניתן לעשות קביעה במקום החתך, ולא יהיה טריפה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, להטויי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, האומר חצי ערכי עליי נותן חצי ערכו. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בדין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. האומר חצי ערכי עליי נותן חצי ערכו. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, לוקה ונותן ערך שלם. תמיה הגמרא, לרבי יוסי בר רבי יהודה לוקה המאי, מדוע הוא חייב מלכות, וכי איזה איסור עבר בכך שהתחייב בחצי ערכו? מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, אין הכוונה למלכות הגוף, אלא הכוונה לוקה בממונו בכך שעליו לשלם ערך שלם. ומבררת הגמרא את טעמו של רבי יוסי בר רבי יהודה ושואלת, מה היא טעמה? מדוע מחייבו רבי יוסי בר רבי יהודה לשלם ערך שלם, והרי אמר רק חצי ערכי עליי? משיבה הגמרא, אמנם מעיקר הדין אינו חייב אלא חצי ערכו, אבל דין זה הוא גזירה שגזרו כחכמים באומר חצי ערכי, עתו, בגלל ומשום מה אומר ערך חציו, וערך חציו, הרי אבי דבר שהנשמה תלויה בו וחייב בו בערך שלם, כמו שהתבאר במשנתנו, אז כדי שלא יבואו לטעות ולומר שהאומר ערך חצי משלם רק חצי, כמו באומר חצי ערכי, תקנו שלעולם משלם ערך שלם, בין אם הוא אמר חצי ערכי, ובין אם הוא אמר ערך חצי. שנינו במשנה, האומר חצי דמי עליי נותן חצי דמיו. כשאמר דמי חצי עליי נותן דמי כולו. שואלת הגמרא מה הייתה, מה מדוע הנודר ליתן דמי חציו חייב ליתן את דמי כולו? והרי אף שדרשנו לאל מהלשון נפשות שבפסוק שהמעריך את חצי גופו חייב בערך כולו, זהו לגבי ערכין שנאמר בהם בערכך נפשות. מניין שגם לגבי הנודר דמים, כך הוא הדין. משיבה הגמרא בפסוק הזה אמור בספר ויקרא פרק זך פסוק ב', נדר בערכך נפשות כתיב, והקישה התורה נדרים לערכין. כשם שבערכין למידים מלשון נפשות שהמעריך עבר שהנשמה תלויה בו, אז הוא חייב בערך כולו. גם לגבי הנודר דמי עבר שהנשמה תלויה בו, נותן דמי כולו. וכיוון שבחצי גופו יש עברים שהנשמה תלויה בהם, חייב בדמי כולו. שנינו במשנה זה הכלל, דבר שהנשמה תלויה בו נותן דמי כולו. מבארת הגמרא, כלל זה אמרה המשנה להטויי להביא ולרבות את הנודר דמי רגלו מן הארכובה ולמעלה, שזהו עבר שהנשמה תלויה בו ומביא את דמי כולו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מחלוקת רבי מאיר וחכמים שהובאה לעיל במעריך דבר שאין לו ערך מן התורה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המעריך חצי ערך כלי, שיש בזה שתי חסרונות, גם שלכלי אין ערך מן התורה כלל, וגם שיתחייב רק בחצי ערכו. רבי מאיר אומר נותן דמיו דמי חצי הכלי, וחכמים אומרים לא אמר כלום ופטור לגמרי. מבארת הגמרא את הברייתא ומספרת, רב החלש רב הלא עלינו נעשה חולה, ולגבי באו אליו לבקרו אביי ורבנן ובני הישיבה, ויתבי וקאמרי והיו יושבים ודנים בברייתא הזו והקשו עליה. בישלם המובנים דברי רבי מאיר דקסבר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, לא שנה כולו, לא שנה חציו, אין חילוק אם מתחייב בערך כל הכלי או בערך חציו, לעולם חלים דבריו, כיוון שהוא יודע שאין ערך לכלי וכוונתו לידור את דמיו, שנדר זה מועיל גם לגבי כלי, והשמיע רבי מאיר דין זה בחציו, שאף על פי שאין דרך לידור חצי כלי, מחייבים אותו, וכל שכן שאם נדר את כל הכלי, שאוילו דבריו. אלא רבנן, מה איקה סברי, מה הם סוברים בנידון הזה? אם הם סוברים, אדם מוציא דבריו לבטלה, אם כן אפילו אם מתחייב בערך הכלי כולו, נמי גם כן לא חלו דבריו. ומדוע אמרו את דינם באופן שהעריך את חציו? היה להם לומר את החידוש הגדול יותר, שגם בערכת כל הכלי הוא פטור, כך מסביר היעבץ. והיא, אם סוברים חכמים כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אפילו אם העריך את חציו נמי גם כן יחולו דבריו וכדברי רבי מאיר בברייתא, אמר להו, הישיב להם רבה ככה גרסה בשיטה מקובצת, ובמסורת הש"ס הגרסה היא שהבאי ורבה הישיבו, רבנן דאחה, רבנן שבברייתא הזו כרבי מאיר סברי לה, וסברי לה אבל הם גם סוברים כרבי שמעון, וביור הדברים הוא, סברי לה כרבי מאיר דאמר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, ולכן אם היה אומר ערך כלי שלם עליי, היה חייב בדמי כולו, ואולם סברי לה כרבי שמעון דאמר במסכת מנחות דף קג עמוד א', לגבי הנודר להביא מנחה מהשעורים שפטור לגמרי, כיוון שאין מביאים מנחה מן השעורים ואין אומרים שיתחייב במנחה מן החיטים, כיוון שלא יתנדב כדרך המתנדבים, וכן אם יתנדב בשיעור קטן מיסרון או יותר מיסרון וכדומה, סובר רבי שמעון שהוא פטור לגמרי, כיוון שאין זה האופן שאמרה תורה להביא מנחה, ושלא כדברי חכמים שם שמחייבים אותו להביא מנחה רגילה. גם כאן, כולי אורחי להתנדו וכלי שלם, דרך להתנדב להקדש, אבל פלגי חצי כלי, לאו אורחי להתנדו וי. אין הדרך להתנדב ולכן סוברים חכמים בברייתא הזו, שאם העריך חצי כלי, פטור לגמרי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אומר ערכו של פלוני עליי ומת הנודר, והנידר יתנו היורשים. שואלת הגמרא, מהי ניהו? באיזה אופן עוסקת המשנה? הרי בוודאי זהו באופן שעמד בדין קודם שמת, כמו שעמדנו את הרישה בעמד בדין, שאם לא כן לא היו היורשים חייבים לשלם את חובו. ואם כן היינו אך, זה אותו האופן האמור ברישה לגבי המעריך את עצמו, שאם אמר ערכי עליי ומת, יתנו היורשים. משיבה הגמרא, אכן לגבי הערכה אין חידוש בדין הזה של המתחייב בערך פלוני. אבל סייפה איץ צריך לי. וצריכה המשנה להשמיע דין זה בסיפה לגבי חיוב דמים, שאומר דמיו של פלוני עליי ומת הנודר, יתנו היורשים. שאם לא הייתה המשנה משמיעה זאת, מה עוד את אימה הייתי סבור לומר, כיוון דלא עמדו לאותו פלוני בעוד הנודר חי. לא ישתעבוד נכסי, לא ישתעבדו נכסיו של הנודר, ואין היורשים חייבים לשלם את נדרו. כמה שמלה נשמיע לנו המשנה, דכיוון דעמד בדין וחייבו לשלם, ישתעבודי ישתעבוד נכסי, ישתעבדו נכסיו לשלם כפי שישומו את הנידר. ואומדנה זו של הנידר, גילוי המילת בעל מהו. אינה אלא גילוי ובירור מהו סך חיובו מחמת הנדר. אבל אין זה חיוב חדש שחל עליו לאחר זמן. וכיוון שכך נמצא שבעודו חי, היו נכסיו משועבדים לתשלום נדרו, ואף שמת חייבים יורשיו לשלם את חובו. וחי את החי וראי וחי את מוראי ורבותיי, הגענו למשנה בדף חף עמוד ב'. משנתנו עוברת לדון בחילוק בין מקדיש בהמה או חפץ מסוימים, לבין המחייב את עצמו בדמיהם. אומרת המשנה בדף חף עמוד ב', האומר על שורו שור זה עולה, וכן האומר על ביתו בית זה קורבן, דהיינו קודש לבדק הבית, וזה לבדק הבית שהרי לא ניתן להקדיש למזבח דבר שאינו ראוי להיקרב, ומצינו לשון קורבן לגבי דבר שלא ניתן להקרבה, שנאמר ונקריב את קורבן השם. איש אשר מצא כלי זהב את צדעה וצמיד, וכלי זהב אילו ודאי אינם ראויים לקורבן אלא לקדושת בדק הבית, ומכל מקום הפסוק מכנה אותם בשם קורבן. אם כן האומר על שורו שור זה עולה, וכן האומר על ביתו בית זה קורבן, ומת השור ונפל הבית, פטור מלשלם להקדש את דמי השור או הבית, כיוון שלא יתכוון לחייב את עצמו בכלום, אלא להקדיש שור או בית זה, וכיוון שמת השור או נפל הבית, הרי ההפסד של ההקדש. אבל אם אמר שור זה עליי עולה, ובית זה עליי קורבן, הרי חייב את עצמו בכך, ולכן אם מת השור ונפל הבית, חייב לשלם את שוויה. זוהי המשנה שלנו בדף חף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אומר שור זה עליי עולה ובית זה עליי קורבן, מת השור ונפל הבית, חייב לשלם. מבארת הגמרא באיזה אופן עוסקת המשנה, אמר רב חייא ברב, לא שנו דין זה שחייב בדמי השור או הבית, אלא באופן דאמר דמי שור זה עליי עולה. דכיוון שחייב את עצמו בדמי השור, אף אם עבד השור חייב לשלם את דמיו. כי כוונתו לחייב את עצמו בתשלום דמי השור, וחיוב זה שמוטל על הנודר עצמו, אינו פוקע בשעה שעבד השור, שהרי לא חייב את עצמו בדמים מסוימים, שנאמר שאם עבדו, נפטר מלשלמם. אבל אם אמר שור זה עליי עולה כפשטות לשון המשנה, כיוון שאמר שור זה ומת השור, אינו חייב באחריותו. ואף שאמר עליי, אין כוונתו שאם ימות השור יתחייב להביא את דמיו, אלא עליי להביאו, כאמר. כוונתו שיהיה מוטל עליו החיוב להביאו לבית המקדש ולהקריבו, ולכן אם מת אינו חייב באחריותו. מקשה הגמרא מברייתא על דברי רב חייא בר רב. מיתי וישנינו בברייתא אומר שור זה עולה, הרי השור הקדש ומועלין בו, המשתמש בו עובר באיסור מעילה. אם מת השור או נגנב אינו חייב באחריותו, כיוון שלא יתחייב בדמי השור. אבל אם אמר שור זה עליי עולה, השור הקדש ומועלין בו, ואם מת או נגנב חייב באחריותו. והיינו שלא כדברי רב חייא בר רב, שאומר שור זה עליי עולה, אינו חייב באחריותו. תמהה הגמרא על הקושייה, מיילימה ממתניתין, וכי ברייתא זו חזקה ועדיפה ממשנתנו. גם בה נאמר הלשון הזו, דאוקימנה דקאמר דמי, והעמדנו את המשנה באופן שאמר דמי שור זה עליי. החנמי גם כאן, בברייתא הזו יש לה עמידה באופן דקאמר, דמי שור זה עליי, וכדברי רב חייא בר רב. ולמרות שאמרה הברייתא שהשור עצמו הקדש, היינו כמבואר להלן שאמר יקדש השור לדמיו, דהיינו, שיהיה השור הקדש עד שימחר, ואז יהיו דמיו קדושים. מבארת הגמרא את הקושייה מהברייתא, והמי דסייפא דקאמר דמי, והרי מכך שבסייפא של הברייתא מדובר באופן שאמר דמי שור זה עליי, וכמו שיובא להלן, אם כן משמע שברישא מדובר באופן דלא כאמר דמי, דקתני סייפא נאמר בסייפא אומר דמי שור עולה, השור חולין ואין מועלים בו, המשתמש בו אינו עובר משום איסור מעילה, כיוון שכוונתו הייתה להקדיש את דמי השור בלבד, לאחר שאם קרנו, מת השור ונגנב, אינו חייב באחריותו, כיוון שנדר רק שלאחר מכירתו ייתן את דמיו להקדש, וכיוון שלא מחרו אינו חייב בדמיו. אבל אם מחרו עליו ליתן את המעות להקדש וחייב באחריות דמיו, שאם יובדו המעות חייב להביא מעות אחרים. ולדברי רש"י, בין אינו חייב באחריותו ובין חייב באחריות דמיו, עוסקים באחריות הדמים, אלא שבתחילה עוסקת הברייתא באופן שלא מחר את השור, ולכן אינו חייב באחריות דמיו, והסיפה עוסקת באופן שמחר את השור, ולכן יתחייב באחריות דמיו. על כל פנים משמע שברישא מדובר באופן שאמר שור זה עליי עולה, ובזה חייב באחריותו, ושלא כדברי רב חייא בר רב. מתרצת הגמרא באמת גם ברישא וגם בסיפה מדובר באופן דקאמר דמי, והחילוק ביניהם שברישא מדובר באופן דאמר, יקדש השור לדמיו, יהיה השור עצמו קדוש, עד שימחר ויהיו דמיו קדושים, וכיוון שיקדיש את השור עצמו, חייב באחריותו. וסייפה מדובר דקאמר לכשיבואו דמיו יקדשו. כשהם קרנו ואקבל את דמיו יהיו הדמים קדושים, ולכן אינו חייב באחריות השור עד שיבואו דמיו לידו, אבל אם עבד או מת קודם לכן, אינו חייב באחריותו. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, כיצד ייתכן להעמיד את הברייתא באופן שיקדיש את דמי המכירה לאחר שיקבלם? והווה הרי אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וכיצד חלה הקדשתו על דמים שעדיין לא באו לידו? ודבר שלא בא לעולם הוא גם באופן שהדבר עצמו נמצא בעולם, אלא שעדיין אינו ברשות האדם. וממילה מעות המכירה הללו שעדיין לא באו לרשותו, אינו יכול להקדישם. תרצת הגמרא אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב המני, כדעת מי נשנתה הברייתא כרבי מאירי, דאמר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וממילה חלה הקדשתו על דמי השור, הגם שעדיין לא באו לידו. ומצאנו שכך ידעת רבי מאיר לגבי קידושין, במסכת קידושין דף סמך ג' וכן במסכת כתובות דף נ"ח, שהמקדש אישה לאחר שהתגייר, לאחר שתתגיירי וכדומה, מקודשת, למרות שעכשיו אין קידושין אילו יכולים לחול. מביאה הגמרא לשון אחרת בדרך הבאת התירוץ הזה. איכא דאמרי, יש אומרים שכך נשנה התירוץ הזה. אמר לי רב פאפא לאביי ואמרי לה, ויש אומרים שאמר כן רמי בר חמא לרב חיסדא, כמן, כדעת מי סובר את הברייתא, ודאי כרבי מאיר דאמר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אמר לי, ישיב לו אביי או רב חיסדא, ואלא כמן. וכי ניתן להעמיד את הברייתא כטענה אחר? הרי ודאי שזה כרבי מאיר, שאם לא כן כיצד יכול להקדיש את דמי המכירה קודם שבאו לידו. מביאה הגמרא לשון אחרת שמביאה את דברי רב יהודה ואביי לגבי ברייתא אחרת. ואיכא דמתני לה, ויש ששונים את דברי האמוראים לגבי ברייתא זו, המזכיר בית לחברו ונתנגע הבית בנגע צרת, אף על פי שחלתו שתמאו הכהן, ויש לנתץ עכשיו את הבית, אומר לו המזכיר לסוחר, הרי שלך לפניך, ואין המזכיר צריך להעמיד לו בית אחר. ואומרים התוסות בדיבור המתחיל, אף על פי שאומנם הבית עשו בהנאה, כמו שדרשו בספרה בפרשת תזריע מהפסוק צרת ממהרת, שממהרת זה מלשון מהירה וכללה שאסורה בהנאה, ומכל מקום יכול לומר לו הרי שלך לפניך, כיוון שמדובר שהזכיר לו בית זה, וכיוון שהבית קיים בעין ולא נשבר, אינו חייב להעמיד לו בית אחר. אבל מכל מקום הסוחר פטור מלשלם למזכיר את שכרו, כיוון שסוף סוף אינו יכול לגור בבית הזה. ואילו השיטה מקובצת כותב בשם הראש, הבית מותר בהנאה, אלא שדירה גרועה היא שהרי כאליו נטמעים ממנה, ואף על פי כן, אומר לו הרי שלך לפניך, אבל אם הייתה הדירה אסורה בהנאה, לא היה יכול לומר לו הרי שלך לפניך. אבל אם נתצו, חייב המזכיר להעמיד לו בית אחר, כיוון שאנו אומרים שמזלו של המזכיר גרם לנגע הזה שנחשד על גזל או צרות עין. המבואר לאל בדף ט"ז עמוד א' שאלו שניים מתוך שבעה דברים הגורמים לנגעים. דין נוסף, אם הקדישו הדר בו מעלה שכר להקדש. הבינה עכשיו הגמרא שכוונת הברייתא שהסוחר שדר בו הוא שהקדישו ועליו לשלם להקדש את מי שכירותו. תמאה הגמרא הקדישו הדר בו, וכי ייתכן שהסוחר שדר בו הקדישו? איך היא מצי מקדיש לה? כיצד יכול הסוחר להקדישו? והרי איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, אמר רחמנה. ודרשו חכמים הביתו ברשותו, אף כל דבר חל עליו הקדש רק אם הוא ברשותו של המקדיש, ואילו בית זה אינו שייך לסוחר אלא למזכיר. מתרץ את הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא, אם הקדישו המזכיר, אז הסוחר הדר בו מעלה שכר להקדש. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל אחי כאמר, שאומנם אין המזכיר יכול להקדיש את חלקו של הסוחר הקנוי לו לזמן הסחירות, מכל מקום, כיוון שחלה הקדשתו על שאר הבית, נמצא שההקדש והסוחר שותפים בבית, וכיוון שאי אפשר לברר איזה חלק שייך להקדש ואיזה חלק שייך לסוחר, עליו לשלם את השכר להקדש כדי שלא ימעל בחלק ההקדש. מקשה הגמרא אם מדובר בברייתא שהקדישו מזכיר, איך היא דייר בי, כיצד דר בה הסוחר, והרי במעילה קאי, הוא עובר באיסור מעילה שהוא נהנה מבית השייך להקדש, ואף שלא פגם בגוף הבית הראשונים במסכת מעילה בדף חי עמוד א', הנהנה מן ההקדש שווה פרוטה אף על פי שלא פגע מעל. ואף שאין מעילה במחובר לקרקע, צריך לומר שסוגייתנו סוברת כדעת רב במסכת מעילה דף חף עמוד א', שדבר תלוש שחיברו לקרקע כגון אבני הבית, נחשבים כתלוש ויש בהם מעילה, כך דברי התוספות, ודיבור המתחיל כדאי הרבה במעילה. וטוב, ועוד קשה אומרת הגמרא, מדוע אמרה הברייתא שמעלה שכר להקדש, והרי כיוון דמעל בין נפיק לשכר לחולין, כיוון שמעל הסוחר בשימושו בבית, יוצא השכר לחולין, כמו כל חפץ של הקדש שלאחר שמשתמש בו אדיוט יוצא לחולין. מתרץ את הגמרא בברייתא מדובר באופן דאמר המזכיר לכשיבוא שכרו יקדש, ונמצא שמותר לסוחר להשתמש בבית כיוון שלא יקדיש המזכיר את גוף הבית. אמנם את השכר עצמו אינו נותן למזכיר כיוון שיקדישו אלא נותנו להקדש. על זה הוקשה לגמרא והאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. וכיצד יכול המזכיר להקדיש את מי השכירות של הבית שעדיין לא באו לידו? על הקושייה הזאת תרץ רב יהודה אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב המעני ברייתא זו כשיטת מיהי? רבי מאירי, דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. גם ללשון הזו מביאה הגמרא נוסח אחר בדרך הבאת התירוץ הזה. איקא דאמרי יש ששנו את התירוץ הזה כך. אמר לרב פאפה לאביי ואמרי לה, ויש אומרים שאמר כן רב מרי בר חמא לרב חיסדא. כמן, כמו מי סובר את הברייתא הזו, הרי ודאי כרבי מאיר. דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אמר לאביי, או רב חיסדא ואלא כמן, ודאי כמו רבי מאיר, וכי כאיזה תנא ניתן להעמיד את הברייתא? רק כרבי מאיר, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים י"ט וכ' במסכת ערכין, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למד. שאלה ראשונה, מה החידוש שאדם שלא פירש במה ישלם לדרו יכול לשלם אפילו בזפת ובצלים? שאלה שנייה, לאיזה דין מביאה המשנה דוגמה מהמעשה באימה של יער מתייה? שאלה שלישית, האומר משקל ידי עליי, איך מודדים את משקל ידו? שאלה רביעית, הנודר להביא מות כקומתו, מתי עליו להביא מות שאינו נכפף לכולי אלמה ומתי יש בזה מחלוקת ובמה היא תלויה המחלוקת? שאלה חמישית, עד איכן נחשבת היד בלשון התורה ועד איכן היא נחשבת לעניין נדרים וקידוש ידיים במקדש ומדוע? שאלה שישית, מהי סברת אביי שעומדן האומר דמי ידי עליי שונה מעומדן של אדם שחברו קטע את ידו? מחפשים את שיטותיהם של רשי והתוספות. שאלה שביעית, מהו חומר ערכין מנדרים ומה הם חומרי נדרים מערכין? שאלה שמינית, מדוע אין ראיה מערכין שמלווה בעל פה גובה מן היורשים? שתי תשובות. שאלה תשיעית, מה דינה אומר ערך ידי עליי ומדוע? שאלה אחרונה, מה דינה אומר חצי ערכי עליי ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי ב' בתמוז תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת חוקת, ושבת זה ג' בתמוז תשע"ט, היום בו יהושע העמיד חמה בגבעון וירח בעמק הילון עד שנקם השם באויביו בחמשת מלכי האמורי, בימים ההם בעזרת השם ובישועתו בזמן הזה. סיימנו ללמוד את דפים י"ט וכ' במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, ד' בתמוז תשע"ט, ונלמד את דף כ"א במסכת ערכין, עמוק בתוך המחצית השנייה של מסכתנו, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב ממקור הברכה, חלכם לאורה איתך, חי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.